בוקר טוב, חנוכה שמח. אז אנחנו בפרק ו' סעיף ד'. הפגמים המוסריים שהשורש שלהם הוא הנטייה מהמוסר הטבעי, הם גומרים את פעולתם על ידי נטייה מהמוסר האלוהי של נסיגה מהדת. העזיבה והמרידה נגד מצוות השם היא ירידה מוסרית נוראה. אינה באה לאדם כי אם על ידי שיקוע נורא בגסות החיים החומריים. יש אפשרות שאיזה משך זמן יסתבך דור בכללו ובחלקיו, במדינות ובמחוזות, בסבך עיוורון מוסרי כזה, עד שלא יחוש כלל את הירידה המוסרית שיש בעזיבת חוקי השם. אבל לא מפני זה יאבד הדבר את ערכו. התשובה היא תמיד מוכרחת לבוא ולהתגלות, כי המחלה של שכחת העולם האלוהי לא תוכל לקחת מעמד איתן בטבע האדם. דמיונה כמעיין נרפש וחוזר לצליל אותו. אם אני מבין טוב את היער של הפסקה הזו, אז בחלק הראשון זה לא הנושא שבו הפרק עוסק. ההקשר של הפסקה הזו לנושא שלנו זה מה שגם אם יש אפשרות שזה דור למשך זמן יסתבך בצורה כזו או אחרת, לא יאבד הדבר את ערכו, התשובה היא מוכחת לנו. רק פה הפסקה נכתבה עם הקשרים רחבים יותר, הקשרים נוספים שמסבירים גם את המשמעות, את השורש של המרידה, העזיבה והמרידה מהמוסר הדתי, מהמוסר האלוהי. הפגמים המוסריים שהשורש שלהם הוא הנטייה מהמוסר הטבעי, הנם גומרים את פעולתם על ידי הנטייה מהמוסר האלוהי שנסיגה מהדת. יש פגמים מוסריים שהשורש שלהם הוא נטייה מהמוסר הטבעי. המוסר הטבעי, דיברנו על זה אני חושב, המוסר הטבעי זה, אני קורא לזה המוסר האקטואלי, מוסר החול. זה מה שאתה בצורה מצפונית כרגע חש, כל מיני עוולות שנפשך היא מתקוממת כנגדם, כבר עכשיו, לא במציאות עתידנית אידיאלית, אלא עוולות וקלקולים, ביחס לחיים הנורמליים של הסדרים שאדם חי בתוכם, אז זה המוסר הטבעי, מוסר החול. והנטייה מהמוסר הטבעי, זאת אומרת, השחתה כזו, שהיא גורמת לאדם לאבד את הצו המצפוני, את הצו המוסרי הפנימי שלו, שמדריך אותו לשמור על מוסר טבעי, על דרך ארץ. אפשר להשחית את זה. אפשר פשוט לשקוע בחיים של זוהמה, חיים של אחירות וקלקול של מידות. תכף נראה איך אפשר להשחית את זה. וכשאדם הוא נוטה מהמוסר הטבעי, אז יש פגמים מוסריים. כבר אין אצלו דקדוק, לא מעשי, אבל בעיקר לא, זה מתחיל מהשורש הנפשי, אין אצלו ערנות נפשית, אין לו את המצפון, את התביעה העצמית, להיות ישר. להיות אדם שמתנהל בצורה של דרך ארץ, כל מה שקשור בתכסיסי הנימוס של דרך ארץ. בן אדם לחברו, בן אדם לעצמו, וכו' וכו'. אלו הפגמים המוסריים. שהשורש שלהם הוא הנטייה מהמוסר הטבעי. אבל הפגמים המוסריים הללו, זה לא נעצר שם. הפגמים המוסריים שהשורש שלהם הוא הנטייה מהמוסר הטבעי, הנם גומרים את פעולתם על ידי נטייה מהמוסר האלוהי שנסיגה מהדת. יש נטייה, לבסוף תבוא הנטייה מהמוסר האלוהי, כלומר נסיגה מהדת. הדת זה המעשים הדתיים, המעשים התוריים. נר חנוכה, זה מוסר אלוהי. אין לי עכשיו תביעה מצפונית פשוטה, טבעית, להדליק נר חנוכה כמו שיש לי לעזור פה לאדם שנפל. טוב, אצל גדולי עולם כנראה שכן, ולדעתי גם יותר. זאת אומרת, נר חנוכה זה עוד הרבה יותר עוצמתי וכולל מאשר מוסר טבעי. אבל לאנשים שהם עדיין חיים בעל מעדן, אז המוסר האלוהי הוא מוסר הקודש, הוא מוסר העתיד. התורה והמצווה הן בונות אותנו לבנות, להגיע למעמד של חיים כאלה, שהמוסר שלנו כולל צדדים הרבה יותר עמוקים ועדינים, חוץ מרק דרך ארץ פשוטה. היסודות שישנם בתוך המוסר האלוהי, זה בונה את המוסר הפנימי של האדם בגבעים הרבה יותר נעלים מאשר משמעויות פשוטות של חסד, משמעויות פשוטות של טוב, מנצ'יות כזו. תורה ומצוות הן בונות לאדם את מדרגת הקודש, את מדרגת הנצח. האדם מגיע לספירה של איכויות מוסריות אלוהיות, כלומר נצחיות, עצמיות, מקוריות, לא רק בשאלה של סדרי העולם הפשוט. כן.
הרב מקשר פה את המוסר הטבעי עם המוסר האלוהי. כלומר, אנחנו רואים אבל שאפשר לראות אנשים שאין להם מוסר אלוהי ויש להם מוסר טבעי. או שאין להם מוסר טבעי בכלל והם מאוד דתיים ומאוד...
אני אענה לך פעמיים, אבל רק נסיים רגע את המשפט ואז אני אענה לך, בסדר? מקווה שאני לא אשכח עד אז, אבל אם אני אשכח אתה תזכור. הרב טוען פה שהפגמים המוסריים שהשורש שלהם הוא נטייה מהמוסר הטבעי, בסוף הם גומרים את פעולתם על ידי נטייה מהמוסר האלוהי של הדת. כי אם יש לך נטייה מהמוסר הטבעי ויש לך פגמים מוסריים של דרך ארץ, זה לא יעצר שם. לא, לא, לא בזאת סיימת עם הקלקול שלך. הפגמים המוסריים גומרים את פעולתם על ידי הנטייה מהמוסר אלוהי של נסיגה מהדת. והיה ואין דרך ארץ, ואין מוסר טבעי, זה יגרום לשיקוע ולזוהמה של נסיגה מהדת. ואדם כבר לא יהיה מקיים את התורה והמצווה כדת וכדין כהלכתה. כי העזיבה והמרידה נגד מצוות השם היא ירידה מוסרית נוראה, אינה באה לאדם, כי על ידי שיקוע נורא בגסות החיים החומריים. כשאדם הוא שקוע בגסות החיים החומריים, כשמה שמצוי בתודעתו של האדם, תודעתו לא מחשבתו, אלא איפה החיים שלך? איפה אתה נמצא? מה סך כל ההרגשות וסך כל הדמיונות וסך כל המחשבות? איפה החיוניות שלך נמצאת? אז אם היא נמצאת בגסות החיים החומריים, כלומר, אתה מבקש כל הזמן לחוות רק את הגס, את החושני, את הפרוע, את המזין, את הצדדים הנמוכים שבגוף, את הצדדים הבהמיים שבגוף, אז מה לך ולפרסום הנס של חנוכה ולאידיאל ששרוי בתוך המצווה הזו? מה לך ולאור התפילין? מה לך ולכל מה שתמון בכל תרי"ג המצוות ובכל אין קץ דקדוקי ההלכות? זה לא מפרנס את הרצון שלך להיות חווה חוויה גסה, עשירה, חושנית, בהמית. ממש לא. ולא רק שזה לא מפרנס, אין לך סיכוי בכלל להתחיל להגיע למדרגת עדינות והצילות כזאת שאתה באמת תהיה שייך. אופס, נר חנוכה, תפילין, ציצית ו... כל אחד ו... כל מצווה ומצווה בכפי עניינה. אתה לא מסוגל. וניתמתם, אל תקריא ונתמתם, אלא וניתמתם. יש טמטום. טמטום רש"י מסביר, לא זוכר איפה, על התורה או במקום אחר, זו אטימות. אולי, אני חושב, בש"ס. הטמטום זו אטימות. אין לך, כשאתה מטומטם כתוצאה מכל הגסות שאתה חי בה, כלומר אתה אטום ואתה לא יכול להיות שם קשב, קשב נפשי, פנימי, אל העדינות, אל הרוממות, אז אתה לא יכול להיות שייך אל הגובה של המוסר האלוהי. זה לא יכול לחדור פשוט, יש ערלות לב. אפילו הסברות טובות לא יוכלו להועיל לך. ואולי אפילו כשאתה יודע להסביר אותם בעצמך, זה לא יוכל להועיל לך. כי אתה יודע להסביר פיקס את המשמעות הרוחנית של תפילין, נר חנוכה וכדומה ועוד. אבל אתה יודע להסביר. והתורה זה איזושהי מציאות בדיעבדית שעכשיו אנחנו יושבים פה בשיעור אמונה. זה רק מלמד כמה אנחנו עדיין אמת. כי אנחנו צריכים ללמוד אמונה. בית המקדש הראשון לא היו צריכים ללמוד אמונה. פשוט הייתה ספרת חיים נבואית, התעלינו בקודש, החיים, כמו שאין פה בישיבה שיעורים לבואו נלמד את ה, אני יודע, לאהוב את החיים ולרצות את החיים, אין פה שיעורים כאלה. אוי ואבוי אם יהיה, זה טלפון דחוף לאברבנל. אז גם אנחנו, ברוך השם, אז יצאנו קצת מהקבר, אז בסדר, אז ישר כוח, אנחנו עומדים פה ליד גבייה מתה. כבר לא עצם, העצמות כבר לא בזורות, נתאספו עצם אל עצמו, וברוך השם, אפילו אפשר להגיד על זה הלל, בריקוד גדול ביום העצמות. אבל הרוח עדיין אין פה. ואתה צריך אז ללמוד אמונה, אתה צריך לדבר בשפת שכל, משהו שהוא בכלל אמור להיות חיים ולא שכל. ואני אומר את זה כדי שנבין שמישהו מצוי במצב כזה של פגמים מוסריים, של אטימות נפשית, של טמטום לב, אטימות לב, אז הוא פשוט לא יכול לחדור לתוכו האצילות והרוחניות העדינה שיש במוסר האלוהי. והעזיבה והמרידה נגד מצוות השם היא ירידה מוסרית נוראה. אתה מבין, אתה לא שומר מצוות, אתה, מחילה מכבודכם, אתה לא אדם לא מוסרי, אתה אבא של האדם הלא מוסרי. זה הכי חמור שיש. כי אתה, במה אתה מתעסק? אתה, מה מעניין אותך? המוסר יש לו גובה, יש את מוסר הקודש, את האצילות שהחיים צריכים לעלות אליהם, להתעלות אליהם. ואתה את זה עוזב? אתה לא מפריד בין בשר לחלב? זה לא מוסרי לא להפריד בין בשר לחלב. אתה לא מברך לפני שאתה אוכל, אתה לא, זה לא מוסרי, זה צמצום נפשי, זו אטימות. המוסר המוחלט הוא לא מופיע בך וזורם דרכך. עזיבה והמרידה נגד מצוות השם היא ירידה מוסרית נוראה. רק בהקשר הזה של עצם זה שאתה לא מניח תפילין, חוץ מזה שאתה בוגד באומה שלך, שזה עוד סיפור. אז יש לי כבר שתי כתבי אישום נגד מישהו לא שומר תורה ומצוות, שתי כתבי אישום של חוסר מוסריות. אבל פה מצד עצם המוסר שגנוז במצוות. העזיבה והמרידה נגד מצוות השם היא ירידה מוסרית נוראה, ואתה יודע למה היא באה לך? היא באה לאדם על ידי שיקוע נורא בגסות החיים החומריים. זה מה שיש לך בחיים. רק את הגסות, רק את החושניות, רק את החוויה הגופנית, וכל מה שקשור בה. עוד הפעם אני קורא את כל המשפט. הפגמים המוסריים שהשורש שלהם הוא הנטייה מהמוסר הטבעי, הם גומרים את פעולתם על ידי נטייה מהמוסר האלוהי של נסיגה מהדעת. שמה זה יגמור את פעולתו? שלא תחשוב שזה ייעצר שם. זה, הם כרוכים בחד המחתה. העזיבה והמרידה נגד מצוות השם היא ירידה מוסרית נוראה. היא הירידה המוסרית בהי הידיעה. והיא באה לאדם כי אם על ידי שיקוע נורא בגסות החיים החומריים. טוב, נראה לי שכבר קצת פתחתי צוהר לתשובה לשאלתך. אתה אומר אנחנו רואים אנשים שיש להם מוסר טבעי ולא מוסר אלוהי. טוב, אתה צודק, אבל כנראה שהאירוע הזה לא יתמיד. וגם אם אצל אדם מסוים, וגם על זה יש לי סימן שאלה גדול, גם אם אצל אדם מסוים, אז יש לו דרך ארץ ואין לו תורה, תדע לך שחז"ל אמרו, אם אין תורה אין דרך ארץ. אם אין תורה אין דרך ארץ. אני לא רוצה להיכנס למימדים יותר עמוקים של הסוגיה הזו, שלפעמים זה יהיה בדיוק סתירה למה שאנחנו לומדים פה, אבל זה לא סתירה. בעומק העניין אני רק יציג את זה וזה יישמע כסתירה. יש בירורים מכיוונים שונים של הסוגיה הזאת, שדווקא בגלל שהתורה לא כל כך תורה, והדרך ארץ היא מאוד מאוד ישרה ועוצמתית, אז יש עזיבת התורה. זאת אומרת, דווקא מהמקום המוסרי שמזהה בתורה צדדים נמוכים, שלא מתיישרים כלפי המגמה המוסרית של דרך ארץ, אז זה מחולל עזיבת הדת. לא רוצה להתייחס לזה כרגע. אתה אמור אולי להכיר קצת סוגיות שמטפלות בזה, אבל בהקשר הזה חז"ל אומרים, אין תורה, אין דרך ארץ. ואני טוען גם אצל האדם היחיד, בטח מבחינה של דורות, כך את החברה החילונית. עוד לא הצליחה להגיד, להסתדר על עצמה, להתמקם בכיסא שלה, כשאין לה תורה, אז גם תראה איפה הדרך ארץ שלה. מזמן איננה. אבל אני טוען גם באדם הפרטי. לא רוצה להכליל, אבל גם באדם הפרטי, תחפש אותו בפינות, אתה תראה שהדרך ארץ היא פרוצה. אם אין תורה, אין דרך ארץ. וביחס לסיפה של שאלתך, אין דרך ארץ, אז גם אין תורה. חד וחלק. ושם זה הרבה יותר קל, כי אתה, מה אתה אומר, הבן אדם הזה אין לו דרך ארץ, אבל יש לו תורה? אני לא יודע איזה תורה יש לו, כשאין לו דרך ארץ. פעמיים, עצם זה שאין לו דרך ארץ, זה אומר שאין לו תורה, כי חכמים והתורה עצמה, יש להם גם הדרכות של דרך ארץ, וזה זה שהבן אדם הזה מתנהג בצורה מעוותת מבחינת המוסר הטבעי, אז הוא גם חוטא להשם. זה בעיה ראשונה. ובעיה שנייה, גם את התפילין שלו ואת הציצית שלו ושמיטה שלו, אני לא יודע מה יהיה שכרם ומה ילד יום ביחס אליהם. אבל הפסקה פה מחנכת אותנו שזה הכל חטיבה אחת. יש את המוסר, את מוסר החול, שהוא באמת המצב הבסיסי, אבל הוא צריך לעלות ולהשתדרג אל המוסר האלוהי. ובאמת, מה חולל את המוסר, את מוסר החול, מה חולל אותו? גם כן, הערת השם את העולם שלנו. זה שיש את האדם ישר ומצפון בסיסי שהוא תובע לטוב, ומה שנקרא מוסר האבות. מוסר האבות זה גם כן התחלה, זה ההערה הראשונית של מוסר הקודש. רק במשה, אני מדבר איתך בשפת מאמר לנחמת ישראל, ממאמרי ראייה, במשה ומאבד את המוסר הזה, משכלל אותו אל מדרגת התורה, המצוות, החוקים והמשפטים. אבל באמת גם מוסר האבות זה התחלת התורה. וזה הכל חטיבה אחת. טוב, אז זה הסוגיה פה של העזיבה את מוסר, את המוסר האלוהי, כהמשך להעזיבה את המוסר הטבעי. יש אפשרות שאיזה משך זמן יסתבך דור בכללו בחלקה במדינות ומחוזות בסבך עיוורון מוסרי כזה, עד שלא יחוש כלל את הירידה המוסרית שיש בעזיבת חוקי השם. כן, יש דורות שעלולים הדורות הללו, כללות הדור או חלקים מהדור במקומות כאלו ואחרים, להיות מצויים במצב של עיוורון מוסרי. עיוורון מוסרי, הכוונה לא רק שאתה לא מוסרי, גם אתה לא מודע לבעיה. רק בשלום אתה מתהלך עם נפשך והכל בסדר, מה הבעיה? אז יש אפשרות שאיזה משך זמן יסתבך דור בכללו בחלקה במדינות ומחוזות ובמחוזות בסבך עיוורון מוסרי כזה, עד שלא יחוש כלל את הירידה המוסרית שיש בעזיבת חוקי השם. הם לא יחושו. איזה זריקה של כל המערכה המוסרית שיש בעזיבת התורה והמצוות, בעזיבת חוקי השם. עד כמה זה מקטין את הגובה שהחיים אמורים להיות שרויים בתוכו. והנה הנקודה שקשורה לאורות התשובה. אבל לא מפני זה יאבד הדבר את ערכו. התשובה היא תמיד מוכרחת לבוא ולהתגלות, כי המחלה של שכחת העולם האלוהי לא תוכל לקחת מעמד איתן בטבע האדם. המדרגה המוסרית של האדם הפרטי והאדם הציבורי, החברה, לא הוא זה שיצר אותה, ועל כן לא גם בידיו את האפשרות למחוק אותה, לבטל אותה כליל. כי זה נכון שיש דורות שמגיעים למצבים של עיוותים מוסריים נוראיים, עד לכדי עזיבת הדת, עד לכדי חוסר סימה שזה לא מוסרי, שזו מדרגת חיים שהיא לא מוסרית, להיות עוזב את הדת. אז אולי תגיד, טוב, תראה, אם יתמידו ככה הדורות, ויהיה דור או שניים שזה המצב, אז זהו, שערי תשובה ננעלו, כי שינו פה את דרכי החיים, מן המסד עד התפחות. לא, לא מפני זה יאבד הדבר את ערכו. כי המגמה של ההתעלות המוסרית היא לא אנחנו הנדסנו אותה. לא אנחנו יצרנו את המבנה הנפשי של האדם ושל העולם באופן כזה שהוא מתעלה אל הטוב. וכשאנחנו לא המהנדסים שלה, אז גם אנחנו לא יכולים לבטל אותה. אפשר רק ליצור לחץ. אפשר לשים מחיצות כנגד הזרם הזה, הזרם שמבקש לפרוץ ולהשתלם. אבל לאבד את הערך, למחוק את הערך, לא. התשובה היא תמיד מוכרחת לבוא ולהתגלות. התשובה במעמקי החיים היא תמיד גנוזה. אפילו כמו שלמדנו בפסקה ג' אפילו בשעת החטא, אפילו בשעת הקלקול. התשובה תמיד מוכרחת לבוא ולהתגלות. כי המחלה, שוב, אתם רואים תמיד תשובה והחטא, זה מחלה ורפואה. המחלה של שכחת העולם, האלוהי, לא תוכל לקחת מעמד איתן בטבע האדם. מעמד איתן, הכוונה מעמד קבוע, חזק, מוצק. שכחת העולם האלוהי, התנקרות, ניתוק קשר, שבין תודעת האדם למערכת האלוהית, כלומר לנצח, לנשגב, למשהו למעלה מהעולם, למשהו בשמיים, המוחלטים, הבהירים, מדרגה מוסרית אלוהית, שאנחנו כל הזמן מתחתיה, האדם, טבע נפש האדם, לא באמת יכולה לשכוח אותה. יכולה, בכאילו, יכולה לדמיין שהיא שוכחת, 100 שנה, 200 שנה, וגם כן, גם זה לא בצורה גורפת. כי התשובה קדמה לעולם. התשובה קדמה לעולם, הכוונה, כל העולם, ובכלל מערכת העולם, האדם, הם ברואים באופן כזה שיש להם את התביעה לשלמות האלוקית. יש להם את התביעה לערכים השמימיים, לעולם האלוהי, לעולם הנצחי. לעולם הנשגב, לעולם של הטוב, טוב שמייחסים אותו לאלוהים, כמו שיהודים טובים אומרים. אי אפשר למחוק את זה מצלם האדם. אפשר לעשות קצת מניפולציות, דור, שניים, צורה כזו, צורה אחרת. אבל לאבד את הערך, לא. התשובה היא תמיד מוכרחת לבוא ולהתגלות. היא תמיד נמצאת במעמקי החיים, ונותנת שם את רישומה. כי המחלה של שכחת העולם האלוהי לא תוכל לקחת מעמד איתן בטבע האדם. לא, כי טבע האדם זה זכירת העולם האלוהי. זה הקשר, החיבור, זכירה זה חיבור. החיבור עם העולם האלוהי. דמיונה של המחלה הזו, של שכחת העולם האלוהי, כמעיין נרפש. יש איזשהו מעיין שהצטבר סביב המקום של הנביעה איזשהו רפש, איזשהו זיהום. של לכלוכים ובוץ אז המים שייצאו בראשונה הם ייצאו קצת בצורה דלוחה אחורה לא יהיו מים תיאוריים לא יהיו מים זקים ובהירים טוב אבל המעיין ימשיך לבקש להוציא מעם האדמה את המים התיאוריים כי ממעמקים בה התשובה כמו שראינו בהערה בפרק ד' אני חושב אתר גניזו לאלה, עמיקה דבירה, ומאי נפקי נחלין ומבעין לכל איבר. כל הזמן זורמים מים, יוצאים וזורמים, עד שגם את כל הרפש והבוץ והטיט יצליחו לשטוף. וזה ייבטל, ייבטל, ייבטל ברוב של המים התיאורים. דמיונה של המחלה הזו זה כמעיין נרפש, אבל המעיין ממשיך, גם כשהוא נרפש, הוא ממשיך לבקש לנבוע, נכון? צריכים להיות, צריכים לחשוף לו את האפיק, זה מה שלמדנו בפסקה הקודמת, תלמוד תורה בהמון וכו', זה, תלמוד תורה בהמון זה במשל שלנו לבוא לנקות מסביב למעיין. אבל פה המעיין מצד עצמו, הוא ממשיך להנביע את מימיו התיאורים, והוא יחזור לצלילותו. אי אפשר לבטל את, את התכונה הזו שלו. טוב, בסדר, נעמוד כאן.